ההלכה, אבל נעסוק היום בפשטה של המגילה. כל מה שיש כאן זה פשט המגילה. אני רואה שלא רשמתי איזה פרקים לכל דבר, אז איך זה אפשר להשלים תוך כדי, אבל זה הכל פסוקים מתוך המגילה לפי הסדר.
ננסה ביחד לראות איפה במגילה לא ידעו בן ארור המן לברוך מרדכי. בסדר? אני יושב טוב, בסדר, הכל טוב. אני, ברשותכם, נתחיל מהמקור האחרון בדף. זה במעבר בין פרק ז' לפרק ח' במגילה. כידוע, המגילה מגיעה לאחד השיאים שלה, שכתוב פה למטה, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. זהו, הכל בסדר, תלו את המן. בכל זאת, יש שם עוד איזה שלושה פרקים, ח' ת' י', צריך לראות קצת מה כתוב בהם. ויום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מעולה. אז גם מרדכי מקבל עכשיו תפקיד בכיר, ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותסם אסתר את מרדכי אל בית המן. אם כאן הייתה המגילה מסתיימת, אז הכל כבר היה בסדר. אסתר, כולם יודעים מי היא, מרדכי משתלט על בית המן, המן תלוי על העץ, כל בסדר. את המן תלו על העץ בחודש ניסן, כי עיקרה של המגילה מתרחש בחודש ניסן. הוא הפיל תפור בי' ג' בניסן, זה כתוב מפורש, ואז ישר יש צום, וצמים שלושה ימים, וביום השלישי אז מגיע המשתה, ואז תולים את זה, אז מתישהו? בתזבב, תזיין, יוזיין, איפשהו שמה תלו את המן על העץ, והכל בסדר. אבל תראו, פה זה בלי דילוגים בפסוקים, איך שזה כתוב, ויסר המלך טבעתו אשר העביר מהמן, תודה רבה, ותסם אסתר את מרדכי, אז כתוב ככה, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, כל מדינים ידועות, שרים אותם בשיר, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו, להעביר את רעת המן הגגיב את מחשבתו אשר עשב על היהודים. ואחרי שהיא מתחננת יפה כל כך, ויאמר המלך אחשוורוש כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו את טבעת המלך. מתי כל זה קורה? בחודש השלישי הוא חודש סיוון בכף ג' בו. זאת אומרת, בכף ג' בסיוון, למעלה מחודשיים אחרי המשפט הקודם שתלו את המן על העץ, אחרי שהעבירו את הטבעת למרדכי, אחרי שאסתר נודעה מי היא ומה היא, אז אסתר צריכה ליפול לפני המלך ולבכות ולהתחנן לו, כדי שיעביר את רעת המן הגגי. מחודש ניסן עד סוף חודש סיוון, כף ג' חודש סיוון, לא קרה שום דבר עם ההחלטה להרוג את היהודים. זה שאסתר היא המלכה, והיא כבר יודעים מי היא, וזה שמרדכי עכשיו הוא הממונה, ויש לו את טבעת המלך, זה הכל טוב ויפה, וגם זה שתלו את המן, זה דבר נפלא, אבל לא קרה שום דבר עם הגזרה על היהודים. לא רק שלא קרה שום דבר, היא צריכה לטפול ולהתחנן ולבכות, כל מה שהיא לא עשתה עד עכשיו, כדי שהוא יעביר את רעת המן הגגי. המלחמה הייתה אחרי זה, בחודש אדר שאחרי זה. המן הפיל פור בניסן, על חודש אדר שאחרי זה, 11 חודש. אבל בתוך כדי, תוך שלושה ימים, המן נפל, נתלה על העץ, היינו בטוחים שנגמרה המגילה, הכל בסדר, תלו את המן על העץ, מרדכי במקומו, פה מתברר פתאום, שלמרות שהאמן תלוי על העץ, ומרדכי הוא בא לבית, ואסתר היא המלכה, והכל, אבל שכחו איזה משהו קטן, רק שכחו למחוק את הגזרה ליהודים, זאת אומרת, מרדכי יהיה השר הבכיר, ואסתר תהיה המלכה, אבל עוד מעט מגיע י' ג' באדר, ויתלו יהרגו את כל היהודים. את גזרת המלך הקריטית הזאת לא ביטלו. עד שעובר עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, 70 יום כבר עוברים, מגיע סוף חודש סיוון, מרדכי ואסתר כבר לא יודעים מה לעשות, בסוף אסתר נכנסת, אני לא יודע, לא כתוב פה, היא נכנסה עם אישור, נכנסה בלי אישור, יכול היה להרוג אותה, לא יכול היה להרוג אותה, ותיפול, ותב, ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי, אבל המן הגגי מת מזמן, אין המן הגגי, אין בניו, את כולם תלו, מה קורה פה עכשיו? לא טעיתי, לא נכון, את בניו עוד לא תלו, רק המן הזה, בסדר, אבל המן מת, מה קורה פה? כדי לפתור את התעלומה הזאת, אני רוצה ברשותכם שנקרא ביחד תמגילה, אבל מפן, שבדרך כלל אנחנו לא קוראים תמגילה, מהפן של החשברוש. מה חווה החשברוש כשהוא קורא את מגילת אסתר, או במקום לקרוא את מגילת אסתר, כשהוא עובר את האירועים של מגילת אסתר, מה עובר לחשברוש בראש? אני חושב שזה יהיה איזה נישה מיוחדת כזאת, שהיא גם תפתור פה את הבעיה בסוף, אבל תביא אותן לאן שרצינו להתחיל איתו עם החיה ונישה לבסרומי. אז אני מתחיל ברשותכם בסוף פרק ב', מה עכשיו אני חוזר לדף, לפי הסדר, נעבור מקור מקור. בימים ההם, זה הכל סיפורים ידועים, זאת אומרת, כולם קיים את המגילה, כן? אני פה מחדש בפשט, רק בהקשרים. בימים ההם, מרדכי יושב בשער המלך. קצף בגתן ותרש, שני שריפי המלך בשומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אשוורוש. בואו נעשה שנייה רגע ניתוח של האירוע. אחשוורוש זה הדיקטטור הכי גדול בעולם. זאת אומרת, דמיינו לפייכם איזה דיקטטור עכשיו בעולם, לא יודע מה אתם מדמיינים. זה כעין וכאפס לעומת אחשוורוש. בסדר, 127 מדינה, מהודו ועד כוש, אין, אף אחד לא יכול לדגדג אותו. אני מעריך שלמלך בסדר גודל הזה, בדיקטטורה כזאת גדולה, באושר כזה גדול, יש כל מיני ארגוני ביון. לא יודע אם קוראים להם KGB, NKVD, לא משנה איך תקראו להם, לא יכול להיות שהמלך הזה לא מחזיק יחידות שמאבטחות אותו, שומרי אסף, יחידות מודיניות, וכל מה שצריך כדי להגן על הממלכה הזאת מפני מרד. והנה, מול עינינו, רוקם כאן, נקורם לו כמה אור וגידים, מול עינינו נרקמת כאן מרידה. אנחנו לא יודעים בדיוק מי עומד מאחוריה, אנחנו יודעים מה קורה בפועל. שני שריסי המלך, הם הולכים לבצע את ההתנגשות. הייתי מצפה שמישהו יגלה את זה בדרך, אם אני אחשוורוש. ואכן מישהו גילה, מי גילה? ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר, וימצא. מי גילה על ניסיון ההתנגשות במלך אחשוורוש? אסתר המלכה. רק להזכירנו מי זאת אסתר המלכה. בסדר? הוא העביר לפניו איזה 1,000, 2,000, 10,000 נשים, לא יודע כמה, במהלך כמה שנים. בסוף הייתה שם אחת שמצחן בינם לקח אותה, זה סתם איזה אסופית מהשוק הזאת. היא לא אמור להיות למאבטחים, לא אמור להיות לסוכנים, לא אמור להיות למידע. כל היחידות של אחשוורוש לא גילו שום דבר. פתאום יום אחד דופקת אצלו אסתר, אומרת לו, תשמע, אחשוורוש, מרדכי, אמר לי שבגתן מאשר, מה זה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות דבר כזה, שאף אחד בעולם לא עלה על זה, חוץ מהאישה הזאת, אגב, האישה הזאת כידוע היא תעלומה בפני עצמה. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, מרדכי ציווה לאשר לא תגיד. החוץ מהאישה שהאישה הזאת היא איזושהי תעלומה בפני עצמה, התעלומה הזאת יודעת דברים. ויבוקש הדבר וימצא. בסדר, טכנית תלו את שניהם על עץ, אחשוורוש ניצל, אבל אני מעריך שכשאחשוורוש שוכב לעצמו בלילה, הוא בעצם מה הולך פה במדינה הזאת, כאילו? מי זה המרדכי היהודי הזקן הזה, הקשיש, שהוא יודע דברים, הוא והאסתר שלו, איך הם יודעים את הדברים האלה, ומה הקשר ביניהם, ואיך אצלי אף אחד לא ידע על דבר הזה. ויכתב בספר דברי מפני המלך. ואז מיד, אמנם במגילה עוברים לפרק ג', אבל זה הפסוק הבא, אחר הדברים האלה. אני ציטטתי פה מרשי, רשי זה לאורך התנך מלמד אותנו, שכשכתוב אחר, אתם אומרים פה את רשי, רשי אומר אחר, כל מקום שנאמר אחר בתנך, זה סמוך. אם כתוב אחרי, אז זה אומר רשי מופלג, עבר זמן. אבל אם כתוב אחר, זה סמוך. אחר הדברים האלה, אלה דברים, של בגתן ותרש, של מרדכי ואסתר, גידה למלך אשוורוש את המן. נראה לכם השם מה הקשר בין א' לבית. בגתן ותרש ניסו לחסל אותו, מרדכי ואסתר הצילו אותו, והוא גידל את המן. תמיה. אורך אתה אדוני אלה מחלם שרפה לי מבורה. ברשותכם אני רוצה להציע קונספציה. חשברוש אומר לעצמו, בגתן ותרש זה השליחים בסוף. הם היו אומרים לבצע את זה. מי עומד מאחוריהם? למי יש אינטרס להרוג אותי? זה הסוגיה. עכשיו, כי בגתן ותרש לא הצליחו, זה יביא שני שליחים אחרים. זה לא עוזר לי שחיסלתי את בגתן ותרש. הסיפור לא פתור. נדמה לי שיש לו רעיון. מי זה? איזה שר בכיר אחד, שיש לו עיניים גדולות. יש לו כנראה גם דחיפה מאחורה חזקה כזאת, של הרבה עמלקים שתומכים בו. יש לו כנראה איזה רצון להשתלט על המלוכה. אנחנו מכירים את זה קצת גם מדרשות חז"ל, ממוכן, רצה להכניס את הבת שלו, וזה, יש לו כל מיני רעיונות. אחשוורוש מחליט לגדל את המן, לא סתם לגדל אותו. גידל המלך אחשוורוש את המן, וינשאו. וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. בדרך כלל, למי קוראים ומשתחווים? למלך. איזה אינטרס יש למלך להחליט שבממלכה שלו יהיו שני אנשים שכולם קוראים ומשתחווים להם. ברור שיש לו פה אינטרס מובהק להעלות את המן גבוה גבוה גבוה. ברשותכם, אני רק מציע את זה בתור קונספציה, צריך להוכיח את זה אחר כך, שהחשברוש בטוח שהאיש שעומד מאחורי ההתנגשות זה המן. והחשברוש מחליט ללכת על כיוון מאוד מסוים. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות במקרה כזה. א', ראש בראש, מחסל את המן. אבל ב', יש לו הצעה מקורית. למה אני לחסל את המן? אני יכול להעביר אותו אליי. המן, מה אתה רוצה להיות המלך? אתה תהיה המלך, אין בעיה. מה אתה רוצה, שכולם יחרו וישתחוו לך? כולם יחרו וישתחוו לך. אתה רוצה להיות מעל כולם? גידל המלך חשברוש את המן מעל כל היו. חשברוש ממליך את המן בעצם. כמובן, יש גם את המלך, אבל הוא ממליך את המן. תראים אגב סיפור כזה בתנך עם פרו ויוסף קצת. רק הכיסא יגדל ממכה, כן, שלא תהיה לי יותר מדי פה, אבל אני צריך אותך לידי, אומר פרו ליוסף. האם זה לא מעין זה, חשברוש אומר לאמן, תשמע, אני צריך אותך לידי, בוא, אתה תהיה גבוה מעל גבוה, שלא יהיה טעויות, כולם קוראים, משתחווים, כי כן ציווה לו המלך, זה קריטי למלך. אם זה ככה, אז תראו את, את המשפט הבא שמופיע פה בתחתית הפסקה הראשונה. ויאמר אמן למלך חשברוש, טוב, אם אני כבר כזה בכיר, אז יש לי רעיון, הרי אני המלך, אני המחליף. ויאמר אמן למלך חשברוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, דתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. רק חסר פה איזה שאלה קטנה, אם אפשר לשאול, על איזה עם דובר? נדמה לי שיש לנו בעיה, כי אנחנו קוראים את המגילה, אנחנו יודעים איזה עם דובר, כי אנחנו יהודים. אבל אם ננסה רגע לבוא במבט ניטרלי, נגיד החשברוש, תגיד אמן, על איזה עם דובר? אולי אתה יכול לספר לי ככה, על איזה עם אנחנו הולכים להוציא להורג? בכל זאת, הולכים להוציא להורג עם שלם, כדאי לדעת איזה עם, זה לא? לא כתוב. ויאמר המלך לאמן, בסדר, הכסף נתון לך והעם, העם ההוא, לא יודע איזה עם זה, לעשות בו כתוב בעיניך, תעשה מה שאתה רוצה. איזה אינטרס יש למלך להרשות לו להוציא להורג עם שלם, בלי שאפילו לו המלך יודע מי זה? תשובה פשוטה נדמה לי. את המלך חשברוש מעניין רק דבר אחד. הכיסא. ככה פותחת המגילה, נכון? והיא בימי חשברוש, הוא החשברוש. המולך מאוד ובהדקוש. משנת שלוש למולכו, שם אשתה. הוא מולך. מה שחשוב זה שאני מולך. ואם כדי למלוך צריך להמליך גם את המן איתי, אז אני אמליך גם את המן, עיקר שאני אשאר מלך. ואם כדי למלוך צריך שהמן יוציא להורג איזה עם, אז צריך להוציא להורג איזה עם בדרך, לא נורא. העיקר שאני אמלוך. ברשותכם, לא הוכחתי עדיין שום דבר, אבל בואו ננוע עם המסילה הזאת קדימה.
למה אינטרס להחשברוש כל הדברים? יהרוג את המן פשוט.
שאלה טובה. אולי הוא פחד מאמן, אולי הוא חושב שאמן יותר חזק ממנו, לאמן יש המלכים מאחוריו, יש לו קבוצות חזקות מאחריו. הוא לא רוצה להתעמת איתו. נכון, לפעמים במרידה, מדבר שאפשר למרוד במלך, יש קבוצות חזקות גם אל מול המלוכה. אז הוא מגייס אותם אליו. בואו ניגש ללב של המגילה. והיא ביום השלישי, פה דילגתי קצת קדימה כמובן, זה פרק ה' במגילה, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. נראה לי הפסוק הזה מדגיש מה שאמרנו קודם, מה מטריד את המלך, איך מתארים את המלך. יש בית המלך, יש כיסא מלכותו, יש בית המלכות, הכל זה המלך. עכשיו שוב, אנחנו רוצים אבל לקרוא את זה מהמבט של החשברוש, לא מהמבט שלנו. מהמבט שלנו אנחנו יודעים זה מבט, שלושה ימים צמו, כולם מתפללים, היה נס, קדוש ברוך הוא, אבל מה החשברוש חושב? חשברוש כאמור, אסור להיכנס אליו בלי אישור. מי שנכנס למלך בלי אישור, אחד דתו להמית. אני מעריך שעד כה הוא מולך 12-13 שנה, אחר הערכה שלי, אף אחד לא נכנס אליו בלי אישור. איזה אינטרס יש לבן אדם להיכנס בלי אישור למלך ולמות באותו רגע. בטח היו שם כלבים כאלה ענקים, לא יודע מה, הריות, היו משסים אותם בו. מה, איזה אינטרס יש למישהו להיכנס לשם? בפעם הראשונה בהיסטוריה, מישהו, או ליתר דיוק מישהי, נכנסת בלי אישור. הלם. מרוב הלם, והיא קראות המלך את אסתר, עומד בחצר, נסכן בעיניו. בכל זאת, אשתו, הוא בחר אותה. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בו שרבית. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? מה לך? מה את עושה פה? אני באלה, מה את עושה פה? בלי אישור, בלי כלום, מה את עושה פה? אבל תראו איך הוא מדבר. מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך, עד חצי המלכות וינתן לך? ממש מוזר. לא דיה שהיא עברה על החוק. לא די שהוא לא מחסל אותה באותו רגע, הוא עוד מתחנף אליה. חצי המלכות, מה את צריכה? מה את צריכה? מה זה? תשובה מוזרה יש לה. ואתה אומר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתי אשר עשיתי לו. טוב. בקשה לגיטימית, לגיטימית. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות דבר אסתר. למה מהרו את המן? מה הלחץ? למה צריך למהר את המן לעשות דבר אסתר? מה קרה? מה קורה במשתי עצמו? טוב, נחזור לפסוקים. ויבוא המלך והמן אל המשתי אשר עשתה אסתר. מה היינו מצפים שיקרה עכשיו במשתי? אני, אם הייתי מדמיין עכשיו את המשתה, הייתי מדמיין את אסתר יושבת שמה, רועדת, לחוצה, בסדר, לא נושמת, דופק 120, 160, 180, יודע כמה הדופק אתה יכול להגיע. והחשברוש יושב, שותה, הרי אוהב לשתות, אוכל, בנחת, ואז תוך כדי, אם גמגמת, מסכנה, אדוני המלך, אולי אני יכולה להגיד משהו. לא ככה, המגילה מתאר את זה בכלל. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר, היא לא צריכה לדבר בכלל, מה שאלתך וינתן לך? מה בקשתך עד חצי המלכות ותיאס? מי על החוץ פה? הכל הוא מוכן לתת. מה שאלתך וינתן לך? אני כבר אומר מראש, נעשה ונשמע. מה בקשתך ותיאס? רק דגש אחד. עד... חצי המלכות, למה? חצי אני מוכן לתת, אבל גם אני צריך להישאר פה. עד חצי המלכות. מה עושה אסתר? אסתר כנראה זייתה מי על החוץ ומי לא. ותאמר אסתר, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, יבוא המלך ואומר למשתה, עכשיו סלם, מחר עושה כדבר המלך, למה להיות לחוצים עכשיו? אם אפשר למתוח, תקפיץ עוד קצת. איך הגענו לסיטואציה כזאת? איך במקום שהיא תהיה לחוצה, שהיא תהיה הנידונה למוות, מוצא את עצמו המלך כשהוא כולו רועד? מהרו את המן. למה צריך למהר? מה הלחץ? מה שאלתך אסתר? וינתן לך? מה בקשתך? מה עבר על החשבירוש? אני חושב החשבירוש, לפי איך שאני הצעתי קודם, יש רק דבר אחד שמטריד אותו. זה המלכות. נכנס את האישה הזאת בלי אישור. הוא באלם. אבל תוך כדי שהוא באלם, הוא נזכר שהאישה הזאת היא אפופת סוד, זה דבר ידוע. אין אסתר מגדת את המוות מולדתה, אמרנו. אסתר היא זאת שהיחידות מודיעין שלה זיהו את ההתנגשות ההיא. אולי אני בעצם התאיתי אותנו. אני אמרתי קודם, אף אחד מעולם לא נכנס לחשבירוש בלי אישור. אני חושב שזה לא נכון. פעם אחת אסתר נכנסה לה בלי אישור. אמרה לו, אדוני המלך, יש לי משהו דחוף להגיד לך. בלי אישור? בגתן ותרש רוצים לרצוח אותך. אני מעריך שגם אז היא נכנסה בלי אישור. מה, היא קבעה, חיכתה שהיא יקרה לה? היא קבעה תור במזכירות לעוד חודש? הוא היה מדבר אותו יום. נדמה לי שכבר אסתר פרצה פעם אחת למעונו של המלך. ואמרה לו, אדוני המלך, זה קריטי, זה החיים שלך. והנה היא פורצת פעם שנייה. מה שאלתך? רק תגידי, מה קרה? אני מסכן, לא נושם. אדוני המלך, אני לא יכולה להגיד רק לך. זה צריך להיות בדיון משולש. אתה, אני והמן. וואו, גם ראה אותה. מערו את המן. מערו את המן כי הוא לחוץ, הוא חייב לדעת מה קורה. אבל מעבר למערו את המן, מה עושה שם המן? זאת אומרת, אם אני אחשברוש, מה עושה שם המן? אם אני אסתר, אני יודע מה עושה שם המן. מה אומר לעצמה חשברוש? מה המן עושה? היא לא אשתי, הגברת הזאת? היא לא המלכה ואני המלך? לא, יש שני מלכים. האם יכול להיות שהחשברוש פתאום מוטרד מאוד מהמיקום של המן בממלכה? שהוא יצר אותו כאמור. לא יודע למה הוא יצר אותו כך, אבל לא עשה פוך, פחד, אבל... פתאום אומרת המלכה, אדוני המלך, אתה ואני, והמן כמובן. כשתהיו שלושתכם, אני אגיד לכם. מה קורה באותו לילה? בלילה הוא נדדה שנת המלך. בטח נדדה שנת המלך. קצת מהר. תשוב, היהודים יש להם כל מיני מחשבות כאלה, שנדידה שנת המלך, כוונה נדידה שנת מלכו של עולם, כל מיני תובנות מוזרות כאלה. אם אני אחשוורוש, אתם יודעים למה... אגב, זה לא אני מצאתי, תראו רשי. כל הדף הזה הבאתי רק רשי קטן פה, אתם רואים? רשי על המגילה, לא המצאתי. נדידה שנת המלך, שם את ליבו על שזימנה אסתר את המן, שמה נתנה עיניה בו וירגר? רשי מפורש. נדמה לי, איפה רשי המציא את זה? זה, זה הכל מובן פה, זאת אומרת, רשי קרא את המגילה. אחשוורוש בלילה לא ישן. למה הוא לא ישן? הוא אומר לעצמו, מה קרה פה? האם יכול להיות שאסתר, שפעם הייתה בצד שלי, היא הצילה אותי פעם קודמת, חשבתי מאמן, היא עכשיו עם אמן ביח, הם עושים סביבי... האם יכול להיות שהמלך שאני המלכתי, הוא בעצם הגולם קם על יוצרו? עכשיו תראו, זה נראה לי כבר מפורש. ויומר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים. יהיו נגרם לפני המלך. לילדים תמיד מספרים את הבדיחה לא מצחיקה, שילד, שמי שלא נרדם בלילה, מביאים לו ספר דברי הימים, זה ממש מרדים. הוא מביא את ספר דברי הימים, כי הוא זוכר בהיסטוריה שכבר היה אירוע כזה. והניסו לחסל אותו פעם. גם אז זה היה קשור לאסתר, והוא חושב שגם אז זה היה קשור לאמן. אז הוא מהר, וימצא כתוב, מה זה וימצא כתוב? חיפשו את זה, לא? פתחו ספר דברי הימים, אנציקלופדיה, 7,000 עמודים, ובדיוק נפתח על העמוד הנכון. הוא אמר לסופר שם, תפתח על איפה שהיה את הפרשה היא שניסו לחסל אותי. וימצא כתוב, אשר יגיד מורדכי על בגתן ותר שני סרסי המלך שומרי הסבא שמישו לשלח את מלך אשוורוש. מי ציל אותי פעם קודמת? גם למה לא כתוב פה אסתר? הרי אסתר אמרה. זאת אומרת, מורדכי אמר לאסתר, אבל... למה לא כתוב שאסתר? הרי אם נמצא כתוב, היה צריך להיות כתוב שם, וימצא כתוב, אשר יגיד מורדכי לאסתר המלכה, אשר יגיד על המלך, כי אסתר לא רלוונטית עכשיו לסיפור, כי מאסתר הוא מפחד עכשיו. מי עוד יכול להציל אותי? מורדכי. ויאמר המלך, מה נעשה עיקר גדולה למורדכי? דאגנו לו אחר כך? ואמרו, לא נעשה עם עוד דבר. בטח, אם הייתי עושה עמו אז משהו, הוא היה מציל אותי עכשיו. אז מה עושים? מה התיקון עכשיו? באמצע לילה, מה השעה עכשיו? 2:00 בבוקר? נכון? נדדה שנת המלך, זה לא מדובר על, לא על 8 בערב ולא על 6 בבוקר, מדובר על 2:00 בבוקר כנראה. וימצא כתוב, מה נעשה יקר? ויומר המלך, עכשיו, 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 תעצרו את הכל, 2:00 בבוקר, כל הממלכה תעצור את נשימתה, עכשיו תביאו אותו לפה. עכשיו תעשו עם היקר וגדולה, אולי, או אולי עוד יש סיכוי להציל משהו. ויומר המלך, מי בחצר? תביאו מישהו בחצר. מי בחצר? ואמרו המלך, אמן עומד בחצר. יש לכם הסבר טוב מה אמן עושה בחצר ב2:00 בבוקר? גם לאחשוורוש אין הסבר טוב. אז הוא קורא לאמן. ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? טוב, כולנו יודעים את ההמשך. מה אומר לו אמן? איש אשר המלך חפץ ביקרו? יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, סוס אשר רחב אמר המלך, אשר ניתן כתר מלכות, אדוני המלך, בוא נעשה את העברה הרשמית, וזה. תביא לי את הכתר, תביא לי את הלבוש, תביא לי את הסוס, וחבל לך כל אדם משתה. זה, כל סגור כבר. אחרת, זאת אומרת, לא יודע. אילולי הסבר הזה, צריך למצוא הסבר טוב למה שהולך לקרות פה עכשיו. המלך אחשוורוש גידל את המן, והינשאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך שבשער המלך קוראים שתרבים לאמן. עכשיו דמיינו לכם את הסיטואציה הבאה בשושן הבירה למחורת היום. קם איזה שושני אחד, פרס ומדע, יוצא החוצה. רואה את אמן, הולך ברחוב. מה אמור לעשות שהוא רואה את אמן הולך ברחוב? קורא משתחווה לו. למי הוא קורא משתחווה? לאמן, לאיש על הסוס שאמן מושך, וצועק ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. יש לכם הסבר טוב, קראנו את המגילה הזאת כל אחד מאיתנו 10 פעמים. איך פתאום אמן מלהיות האיש הכי בכיר בממלכה ברמה בלתי נתפסת, הפך להיות מושך הסוסים בממלכה? אני מעריך שכל אחד שבשושן הבירה אמר לעצמו, תקשיב, הממלכה, זה בית משוגעים פה באמת. לפני יומיים, רק שנייה, יצא הוראה מבית המלך, שכל מי שרואה את אמן, ישר קורא משתחווה על הרצפה, חבל הזמן, מי שלא מת. לא עברו יומיים, לא יודע כמה זמן עבר, כן, לא כתוב כמה עבר, עבר יומיים, חודשיים, זה כמה עבר בממלכה המשוגעת הזאת. ופתאום, צריך לכרוב, להשתחוות לו, והחוק עדיין לא בוטל, אני עדיין צריך לכרוב, להשתחוות לו, כן? הוא בכלל סוחב סוסים פה וצועק, ככה יעשה לאיש, שרמלך, חפץ, באמת, אנשים שם אמרו לעצמם, תקשיבו, ידענו שהמלך שלנו קצת ככה היפוכונדר, אבל ברמה כזאת להתהפך על עצמו, זה לא ציפינה. מה עושה שם המן עם הסוס? רצית להגיד, מישהו רוצה להגיד, כן.
אם המן עושה את זה למישהו
שאני מחפש ביקרו,
זה
כנראה משהו. שכאילו,
זה
כאילו שסחב תעמי.
אולי זה שהמן עושה ככה, זה כאילו,
הרי שהמן מחפש ביקרו. זה ברור, כן, ואתה מחפש ביקרו. אבל איך, אתה יכול לדמיין לעצמך את המלך, לוקח את המשנה למלך, ואומר לו, תשמע אדוני המשנה למלך, לך תסחוב סוס. מה אתה כאילו, אני המשנה למלך, חסרים עבדים פה? מה זה מי בחצר? יש כל כך הרבה עבדים מסביב, כל המשרתים שלך, שלח את המשרת. נדמה לי שהמלך מתהפך פה, זה אבל נהפוך הוא. המלך התהפך לחלוטין. הוא שינה את הגישה. קודם הגישה הייתה, אם המן רוצה לחסל אותי, אז אני אקרב אותו, אני ארומם אותו, אני אנסה אותו. אבל לאט לאט התחבר לו, וכנראה אסתר בחוכמתה יצרה את המציאות הזאת, שהאמן הזה, זה הוא יקום עליי וירוג אותי ככה. אסור לי לעשות את זה. יש רק דרך אחת. למעוך אותו, להשפיל אותו ולרסק אותו. הוא במכה אחת לוקח אותו מיגרא רמה, מורח אותו לבירה המקטה, ודורך עליו כמה שאפשר. ויאמר המלך לאמן, מהר! הכל מהר, מהר, הכל בלחץ. קח את היבוש ותעשו את זה לבד, וכן מרדכי יהודי. יש פה שתי פעולות. לרומם את מרדכי, אולי יהודי יציל אותי. ולמעוך את המן, לפני שהוא יחסל אותי. רק תשימו לב, אין פה שום קשר ליהודים, הוא לא יודע שום דבר על יהודים, הוא לא שמע על העם הזה אולי. הוא לא יודע שהוא גזר להרוג את היהודים, הוא לא יודע שאסתר יהודיה, הוא לא יודע כלום, זה לא הנושא בכלל. יש רק נושא אחד. אני אשאר מלך אחרי היום המטורף הזה, או שאני לא אשאר מלך? המן יצליח לעלות עליי, או שאני אצליח להעיף אותו מפה לפני הזמן? טוב. יש משתה שני, ויאמר המלך, אני יורד לפסקה הבאה פשוטכם, ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין. ושוב, אסתר לא צריכה לדבר, אסתר לא צריכה להילחץ, אסתר לא צריכה להתחנן, על החוץ היחידי פה זה המלך. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך, בבקשה אסתר המלכה, תדברי כבר, אני לא יכול לחיות יותר, תינתן לך, מה בקשתך ותעש, הכל אני מוכן, בבקשה, בבקשה, רק תגידי. ותען אסתר המלכה. כי נמכרנו אני ועמי. שימו לב ללשון שלה. היא ועמה. זה לא אמור להיות הפוך. עמי ואני. אבל אני מדברת לך שבירוש. אני זה הבעיה. אני להשמיד להרוג לבד. מה? מי רוצה להרוג אותך? את העמי לדעתי בכלל לא שמע. ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה. המלך בהלם. המלך הבטוח שהמן מורד בו. אבל הוא חשב שהמן מורד בו עם אסתר. עכשיו הוא מבין ששוב אסתר מצילה אותו. והמן הוא נגדו. רק מההלם שהכל מתחלף לו בראש והוא מבין שהוא לא מבין מה קורה. והמן נבעת. והמלך קם משתי היין. הוא יוצא קצת לנשום אוויר בחוץ. להבין מה קורה. מי נגד מי פה? והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה ריח כי חלתה אליו הרם את המלך. והמלך שב מגינת הביתן בית שתי היין, והמן נופל על הביתה אשר אסתר אליה. ויאמר המלך, ידעתי, אגם לכבוש את המלכה עם מי בבית. ידעתי כל הזמן. אתה רוצה להרוג אותה, אתה רוצה לכבוש אותה, אתה רוצה לכבוש. ידעתי שתהיתי. הייתי צריך להרוג אותך בהתחלה. חבל שלא היית יועץ של המלך, היית חוסך לו כמה שנים של בלגן. מההתחלה הייתי צריך להרוג אותו. בטעות גידלתי אותו. בטעות ניסיתי אותו מעל כולם. וככל שאני העליתי אותו, עלה לו אדם למעלה, והוא השתלט לי על המלוכה, על המלכה, על הכל. מה עושה מהר מהר המלך? א', נפטר מאמן, תולה אותו. ב', את מי הוא מרומם ממקומו? מרדכי, ברור. מרדכי זה ההוא ממה נעשה יקר לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, מה זאת אומרת? ויעשר המלך את הבעתו אשר הביר מאמן והתנה למרדכי. איזה יופי. וגם אסתר קשורה למרדכי והכל מסודר. הוא מקיף את עצמו באוהבים שלו ששומרים עליו. אסתר, מרדכי ושלום על ישראל. היה מסיבה, נרגעו כולם. זהו, שלום על ישראל. עובר יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. עכשיו אפשר לחזור למה שהתחלנו איתו. אומר מרדכי לאסתר, אסתר תקשיבי, זה מאוד נחמד שהוא אוהב אותך ואת המלכה, וזה מאוד נחמד שאני השר הבכיר פה עם הטבעת, אבל מה עם היהודים? מה עם הגזרה על היהודים? מישהו צריך לספר לאחשוורוש שהוא גזר פעם להרוג את היהודים, ועכשיו צריך להחליף את הגזרה הזאת. הוא לא יודע מזה. אני חושב, לא בצחוק, אם אחשוורוש היה נופל פה ביהודה באדר, היה נכנס כל החגיגה, וזה היה אומר, תגידו, מה אתם עושים פה? עושים פה, מה זאת אומרת? אתה רואה, הוא מקופס למלך, זה הוא מקופס למלכה. אני אומר, איזה אחשוורוש? אני? אחשוורוש, אני? אני? לא, מה קרה לכם? זה לא קשור אלינו. הוא לא ידע כלום. ולכן אסתר צריכה, וראינו קודם הוא על החוץ. אסתר לא דיברה בכלל, היא רק נכנסת. היא לא הספיקה לפתוח את הפה, מה השאלה תכף ינתן לך? אבל עכשיו, כשהוא כבר לא לחוץ, כי המלוכה יציבה, הוא חזר להיות המלך, נכון, איך כתוב בסוף המגילה, הפרק האחרון מתחיל, וישם המלך, מס על יהיה הים, הוא חזר לשלטון שלו, אוסף כסף, הכל בסדר, הוא מרגיש בטוח, למה הוא עד עכשיו לא שם מיסים? כי הוא פחד, מרידות, בלגן, עכשיו הוא מרגיש יציב, הוא מרגיש בטוח, יש לו את הקבינט שלו מסביב, הכל רגוע. ותוסף אסתר, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו, אדוני המלך, אני יודעת שאותך זה לא מעניין, אבל לי, זה הכי קריטי בעולם, בבקשה, אתה זוכר, אמרתי לך, אני ועמי, עמך, מי זה עמך? הוא לא יודע כלום על עם ישראל, זה לא מעניין אותו. לא אכפת לו. אם זה חשוב לך, זה חשוב למרדכי, אם זה חשוב לכם, זה חשוב גם לי. חזרנו בדיוק לאותה נקודת מוצא של המגילה. בהתחלה זה היה, מה, לך זה חשוב? אם לך זה חשוב, אז בכבוד, יאללה, תעשה את זה. אבל עכשיו המן כבר זה לא הנושא, מי הנושא עכשיו? מרדכי, אסתר זה הנושא. לכם זה חשוב, אין בעיה, אם לכם זה חשוב, זה חשוב גם לי. בטח, בטח. כתבו על היהודים כתוב בעיניכם, זה לא בעיניי, אותי זה לא מעניין בכלל. בסדר, זה בדיוק אותו משפט שהוא אמר בהתחלה. בהתחלה הוא אמר, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו, כתוב בעיניך, תעשה מה שאתה רוצה. מה שטוב לך, טוב לי. העיקר שתהיה מרוצה. מה שהתהפך במגילה, זה לא שהמלך פתאום נהיה איזה אוהב יהודים גדול, הוא לא שנא יהודים, הוא לא אוהב יהודים, הוא לא יודע שיש יהודים. בכלל יש עוד משהו כזה. כתבו על היהודים כתוב בעיניכם, אם לכם זה טוב, גם לי זה טוב, אם זה אתכם זה משמח, גם אותי זה משמח. אני חושב כל זה אמת גמורה. באמת כך נראה לי, לא יודע מה היה שם, אני לא הייתי שם, אני לא... אבל נדמה לי שאיך שהמגילה כתובה על ידי אנשי כנסת הגדולה, אז בהחלט כך צריך לראות את מבטו של אחשוורוש. כך הם רצו לרמוז לנו את מבטו של אחשוורוש.
למה הם חיכו עציבן?
יכול להיות, לא יודע, שאלה טובה, אין לי תשובה, לא כתוב, חיכו לשעת הכושר, המתינו, הרי היא לא יכולה להיכנס, היא יכולה למות. אז בסוף אמרו, אין ברירה, הוא באמת לא בעניינים, הוא לא יודע כלום.
המלך הזה באמת, לא שייך לבלות בלות
של היהודים.
לא שייך
לבלות
בלות
של
היהודים עכשיו. הוא בוער על כל המרד, הוא מנסה וזה,
חיכו עד שירגע, אתה אומר. קודם
כל
שירגע. יכול להיות. רק לפי זה, בוא ניגש לנושא שלנו. האדם הראשון בהיסטוריה שלא ידע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, זה אחשוורוש. חייב איניש לי בסומי בפוריה, אחשוורוש הוא מומחה בבסומי, זה התחום שלו, הוא בסומי. והוא מומחה בלא לדעת בין ארור המן לברוך מרדכי, זה לא מעניין אותו, הוא לא יודע כלום. הוא עסוק במשהו אחר לגמרי. יש סיפור, סיפר אותו הרב אלי הורוביץ, זכר צדיק לברכה. דמו היה רב בישיבת שבי חברון, נרצח בפיגוע בקרית ארבע עם אשתו לפני איזה 20 שנה. הוא סיפר שפעם היה במשפחתו, היה גר שהיה בתהליך גיור והיה מגיע אליהם. אז היה מגיע לשבתות ובמועדים וכולי, בסדר, בא ראש השנה, רואה אמא תדין, עירה תדין, שופר, בא יום כיפור, רואה צום, רואה תפילות, רואה זעקות, בא סוכות, רואה שמחה, הוא אומר, הלכנו, הגיע בפורים, הלכנו לקריאת מגילה, חזרנו, נראה שהוא טרוד. אומר לו, הרבה לי, תגיד, מה מטריד אותך? אומר לו, תקשיב, חשבתי שאצלכם זה לא ככה. אומר לו, מה? אומר לו, מה זה הטלנובלה הזאת שהייתה שם במגילה? מה הסיפור מוזר הזה? אלה נגד אלה, והוא עם זה, והוא במשתאות, והוא רג אותה, והוא רג אותו, מה זה הסיפור הזה אצלכם? חשבתי שאצלכם זה התורה זה מה רציני יותר. חשברוש חי בעולם אחר, הוא חי בעולם של משתאות, הוא חי בעולם של הנאות, הוא חי בעולם של אינטרסים, הוא חי בעולם של כסף, של ממלכה. זה הכל מוכבה, זה לא סתם שם השם לא מופיע במגילה, הוא באמת לא הופיע שם, זאת אומרת, לא היה פרס מדי שם השם, לא היה. זה היה צריך להחביא אותו מתחת לשטיח. אין לו מושג אם ארור אמן או ברור מרדכי, זה לא מעניין אותו בכלל. בחייתו ברוך מי שדואג לו, וארור מי שלא דואג לו. והמדהים הוא, שדווקא בתוך הסיפור המוזר הזה, אתה נכנס רגע לראש של הממלכה הזאת, ואתה אומר, וואו, איפה הם חיים? הם כאילו לא איתנו בכלל, הם בעולם אחר. דווקא משם פרחה וצמחה לגאולה. דווקא משם בקע אורם של ישראל, משם התחילו לעלות לבית שני, לבנות בית שני, לעזוב את הגלות אחרי 70 שנה. בתוך כל סיפור, יום אחד יבואו לחשברוש, יגידו לו, חשברוש, שר כוח, בזכותך, יהודים עלו, בנו את בית המקדש, חשבנים, אתה לא יודע, יש לי זכויות בשמיים. הצלת את היהודים. לא יודע על מה פרסו לו שטיח אדום שם בשמיים, לא מכיר. יש לקדוש ברוך הוא בפורים דרך ממש מוזרה, לסלול את הדרך לגאולה, לסלול את הדרך לתקומה, לסלול את הדרך להופעת שם, שם השם, בצורה מאוד 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 נסתרת. אני חושב המגילה עסוקה בלהראות לנו את זה, בכל מיני גוונים, הראינו גוון אחד, אפשר לקרוא את המגילה בעוד גוונים. איך הצמיחה והפריחה של האומה הישראלית מחדש מופיעה מתוך ההסתר הנורא הזה. מתוך הרבה שמי שמנהל את העניינים, זה המנהל פה, הוא זה שגזר את הגזרה, הוא זה שחתם, הוא זה שחתם הפוך, הוא מנהל את הכל. הוא לא יודע בכלל מה הוא מנהל, לא יודע כלום. לא ידע. אז זה מאוד בולט, יש אדם אחד במגילה שכן יודע. כתוב במגילה, מרדכי. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. שאומרים חז"ל, ידע את מה שנעשה למעלה. חשברוש לא ידע. ועל גבי הסוד הזה נדמה לי, באים האמוראים ואומרים לנו, חייב איניש לבסומה בפורה דולה ידע. זה צריך להיות כמו החשברוש. זה היה מצחיק עכשיו לקרוא את המגילה ככה, ולהגיד, טוב, שמה, בן אדם אטום, כאילו, לא יודע מה קורה בכלל. עכשיו זה הרבה יותר גרוע. ואתה בפורי, מה אתה צריך להיות? חשברוש. חמור גרם, לא יודע כלום. לא יודע, אנחנו, כל התורה שלנו זה לדעת, זה לדעת, זה הידיעה, הכל אנחנו לדעת. יש מי שאומר שזה הסיבה, פורי משולש השנה. אנחנו לא ירושלמים, אבל בירושלים לא עושים סעודה בשבת. למה לא עושים סעודה בשבת? מקרא מגילה לא קוראים בשבת, כי יש גזרה, כמו שופר, כמו לולה, ולמה, מה בא לעשות סעודה בשבת? כל שבת עושים סעודות. יש מי שעושה, בסדר, אפשר לעשות שתי שמחות ביחד, למה לא, מה? אם קורה חג וזה, אפשר לעשות אותו, אלא מה? יש בזה הרבה ביאורים, אבל יש ביאור שאומר, בפורים צריך לא לדעת. ובשבת חייבים לדעת. מה, צריך לדעת בשבת, מה קורה כרגע? שבת, יהודי יודע מה קורה איתו. פורים זה חג הפוך, צריך לא לדעת, אי אפשר לעשות את זה בשבת. אפשר בשבת לא לדעת. מה ההיגיון בדבר הזה? מה ההיגיון הדבר הזה? למה זה ככה? מזה אני רוצה לראות אתכם להמשיך בשבועות הבאים. זאת אומרת, שבוע הבא נדבר על זה באמונה, ועוד שבועיים נדבר בהלכה, למה יעשה? מה עושים הדבר הזה? אבל מה ההיגיון בדבר הזה שאנחנו בפורים, במקום שנהיה מודעים, במקום שנדע, במקום שנבין מה קורה איתנו, נדרש מאיתנו בדיוק הפוך. לא לדעת מה קורה איתנו. לא לדעת. ברמה הכי קיצונית, כן? ואין ארור אמן ברור מרדכי, לא יודע שום דבר, חשברוש. לא יודע כלום, לא מעניין אותו שום דבר, הוא עסוק בקוס יין שלו מסביב. לא יודע. אנחנו לנו פשט. לפי הפשט אסתר ידע את כל זה, ועשתה את זה בכוונה ככה כדי לגלגל אותו. בסדר, יש ודאי מבטים אחרים, עמוקים בדבר הזה. אבל אם אתה רוצה להגיע לחייב אני שוב בפסומי, עד לא ידע, נראה לי ככה צריך ללמוד. חשברוש לא יודע, ואנחנו חשברוש עם כולנו נהיה השנה.
איך מלך כמו
חשברוש
מולך
מ-127 מדינה? כי הוא דואג לכיסא שלו, זה משהו בדיוק. בזה הוא עסוק. הוא עושה טוב מאוד את הדבר הזה. יש משהו שהוא עושה הכי טוב בעולם, זה לשמור על הכיסא שלו.
ובמקביל יודע לשלוט על 127 מדינה,
משתלט
על מדינות ולמלך פה ממלכה
מטורפת. בדיוק. ולא אכפת לו מה קורה בדרך, כן.
הוא
יכול לדרוס מדינות בדרך, אתה רואה?
הוא אמור להיות גם חכם.
יכול להיות שהיה חכם גדול, אני לא יודע. הוא היה חכם גדול בתכסיסי מלכות. יהוד אמר, כתוב בגמרא, חשברוש מלך טיפש היה, כך כתוב. בכל זאת היה מלך מ-120 של המדינה. יכול להיות שאנחנו מכירים כמה מנהיגים שהם לא חכמים גדולים לצערנו. טוב, אז עם זה נמשיך בעזרת השם, ישרתי שבוע הבא, לברר את הנושא הזה אצלנו.